מה המאמר הכי מפורסם שרבי עקיבא לימד אותו? זה כתוב בתורה, הוא המציא את זה? אהבת לרעך כמוך, זה פסוק. אמר רבי עקיבא, אהבת לרעך כמוך. מה, זה לא אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא לא אמר את זה בכלל. הוא גונב זכויות מהתורה שבכתב, הוא... זה כלל גדול בתורה, נכון? יש אפילו שיר ומחרים את זה בגן, נכון? זה כלל גדול בתורה. מה הכוונה זה כלל גדול בתורה? נכון? יש פרטים, יש פרטי התורה, יש כללים. כללים זה היחס הבסיסי, הכללי, לפני שאתה ניגש למשהו, קודם כל צריך להיות לך יחס כללי לדבר. אז אהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא, זה הכלל גדול לפני שניגשים לתורה. מה הקשר? מה הקשר בין לימוד תורה, כן? לבין, ואהבת לרעך כמוך, אהבת לרעך כמוך, זה בן אדם לחברו. אז למה לפני שניגשים לתורה, צריך ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אולי זה כלל גדול בתוך התורה, לא דווקא בלימוד תורה. בוא נשאל שאלה אחרת, מתי רבי עקיבא אמר את זה? הרי היו תקופות שונות בחיים של רבי עקיבא. 40 שנה הוא היה עם הארץ, כך הוא אמר, כשהייתי עם הארץ, ככה הדיבורים של רבי עקיבא. אחרי זה הוא עמל בתורה עשרות שנים, העמיד תלמידים הרבה, מתו כל התלמידים שלו, 24,000 תלמידים, ובזקנותו העמיד עוד, ברוך השם, חמישה תלמידים שכל תורה שבעל פה נשענת עליהם, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי וכולי. אז מתי הוא אמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה? הוא תמיד אמר ואהבת לרעך כמוך, זה כתוב בתורה, ודאי תמיד חשב, הוא ידע שזה חשוב מאוד. אבל מתי הוא בא וחינך אותנו, תורה רבה, זה כלל גדול בתורה. לא כתוב מתי זה. אני חושב שאולי זה אחרי שהתלמידים שלו, לא, למה הם מתו? כתוב שלא חיבדו זה את זה. לא חיבדו זה את זה. הם לא חיבדו זה את זה, ואז הוא בעצם בא עם מסר לתלמידים האחרונים שלו, אהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כי באמת, אהבת לרעך כמוך, זה לא רק קשור לתלמידים של רבי עקיבא. זה כל בני אדם בעם ישראל צריכים לאהוב אחד את השני ולכבד אחד את השני, זה ברור. אבל יש משהו הרבה יותר בעייתי כשתלמידי חכמים נכשלים בדברים האלה. שלא כיבדו זה את זה. לא היה שם ואהבת לרעך כמוך. לא כיבדו זה את זה. כן? היא כבוד חברך, חביב עלייך כשלך, כשלך. כלומר, הכבוד, כמו שאתה מכבד את עצמך, תכבד אותו, ואהבת לרעך כמוך, תכבד אותו כמוך. והם לא כיבדו זה. כן? כשיש מידות רעות, חס ושלום, אצל תלמידי חמים, אצל אנשים שהם לומדי תורה, זה חמור פי כמה וכמה. לא רק בגלל שזה חילול השם. כי הם מצופה מהם שהם יהיו יותר מוסריים, יותר בעלי דרך ארץ, יותר מכבדים, יותר אוהבים. אוי, זה ממש נורא ש... יש אנשים שאתה לא מצפה מהם לאהבה וכבוד, אנשים נמוכים יותר, תודה רבה. אבל זה חילול השם, לא רק מצד זה, אלא מצד, זה לא, טוב, יש להם תורה, אבל זה ממש נוראי, חילול השם שיש להם מידות לא. לא. מי שאין לו, אהבת לך כמוך. מי שלא מכבד את חברו, התורה שלו היא פגומה, אולי בכלל לא תורה. כן? זה תורה שהיא פסולה. כי אם באמת התורה שלהם הייתה מופלאה, כתוב שעכשיו מתפת עד אנטיפטרוס, זה שתי המקומות האלה, אנטיפטרוס זה ליד ראש העין, כן? וראש העין המקורית, היום ראש העין זה כבר חצי מדינה, אבל פעם זה היה ראש העין, זה היה קטן. ועד צפת משהו יצאו באזור חיפה כזה, שם היו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, הם כולם מתו, והיה עולם שמן, שמן מתורה, הם העמידו את רוב התורה. רוב רובו של התורה בעם ישראל מת. למה? בגלל בעיות של דרך ארץ ומידות וכבוד לחברים. אז רגע, אתה ממוטט את התורה, אתה הורג אותם, אתה משמם את ארץ ישראל מתורה רק בגלל מידות רעות? כן. כי אם יש מידות רעות, ואם יש חוסר כבוד וחוסר אהבה אחד לשני, אז זה לא תורה שלנו. תורה שצריך להחליף אותה, צריך למחוק אותה, לבנות אותה מחדש, כבר רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. עכשיו, זה לא ברור איך יכול להיות אצל בני תורה, אצל תלמידי חכמים, חוסר כבוד, חוסר אהבה, קינה, תחרות, לא מכבדים זה את זה. מה זה לא מכבדים זה את זה? אני יותר מכובד ממך. אני לא אכבד אותך, כי אני לא רואה אותך שווה אליי. אין? כל אחד יותר מכובד בעיניו, אני חושב שהוא הכי מכובד מכולם. עשרות, כן, 24,000 תלמידים. כל אחד לא מכבד האחר. זה משהו נוראי. איך זה יכול להיות? אתה תלמידי חכמים? זה לא, זה מפתיע. אז יש דבר כזה. יש דבר כזה, קוראים זה קנאה. יש יצר של קנאה. יש יצר של קנאה בין סתם בני אדם. יש יצר של קנאה בין תלמידי חכמים. כן, הם מתגברים עליו בדרך כלל, אני חושב. כן? אבל, ופה זה מתקשר קצת למה שאנחנו נלמד היום פה. המתח והתחרות הזאת, והיא פסולה לחלוטין, שעלולה להיות בין חכמי התורה. כן? אז קודם כל נזכיר בשתי דקות מה שדיברנו שבוע שעבר. מהר"ל מסביר פה, זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל, והוא מסביר שמהפסוק הזה, הכוונה, זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. משה שם לפני בני ישראל, מניח לפניהם את התורה. בבקשה. מה הכוונה? כל מי שרוצה שיבוא ויטול. אין שום מגבלה, אין, לא צריך קוד כניסה וזה, הדלת פתוחה. מונח לפני בני ישראל, כן? כמו התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה שיטול, ייטול. אף אחד לא יגיד, אני לא, לא בשבילי, אני לא פה, אני לא שם. הוא אמר, אני יודע, אני יודע. אתם חושבים שאולי אם אתם לא מספיק חכמים, או לא מספיק מסוגלים להקיף את כל הנושא הנלמד, להבין אותו עד הסוף, אתם עלולים אולי אפילו לטעות בתורה, אז אולי לא כדאי שנעסוק בתורה. נשאיר את התורה לחכמים שהם לא טועים. כן? זה לא מעצלנות, זה אפילו קצת מיראת שמיים. תורה זה רציני מאוד. תן למומחים לטפל בזה. אם אני אכנס לתורה, אני עלול לשבש, להבין לא נכון. את המדרש, את הגמרא, את ההלכה. חמור מאוד. מתוך יראת שמיים, אני אקרא תהילים כל היום, תן לחכמים לטפל בחוכמת התורה. אומר המהר"ל, לא. זאת תורה שעשה משה לפני כל בני ישראל. אין תירוץ כזה. זה מבט לא נכון. כי המבט הזה של הצדיק הזה שאומר, אני לא כדאי שאני אתעסק בתורה כי אני לא כזה חכם ואני עלול לטעות, זה מבט אנושי, גשמי. איך אני בוחן מקצוע? האם כדאי ללמוד פיזיקה, כדאי ללמוד ספרות, תורה, לא יודע מה. בוא נראה אם יש לי כישורים, והאם אני אגיע לתוצאות טובות. כלומר, איך אני ניגש לכל חוכמה שיש בעולם, לכל מקצוע בעולם, האם אני אגיע לתוצאות, מבחן התוצאה. כן, מבחן התוצאה. וזה נכון, אם מישהו אין לו כישרון מדעי, אז לא כדאי שיבזבז את הזמן שלו, ללמוד מדעים. כן? כי הוא ייקשל ויקשל ויקשל. אין ערך של לימוד מדעים בלי שאתה מבין אותו. אם אתה יודע שאתה יכול להתאמץ קצת יותר מהכישרונות שלך, ובכל זאת להבין את זה ואתה אוהב את זה, מצוין, ברוך תהיה, תלמד. אבל תמיד זה נבחן לפי התוצאות, מבחן התוצאה. אם יש לי כישורים, אם אני אגיע לתוצאות. זה בכל מקצוע בעולם, וזה נכון ככה להגיש לכל מקצוע בעולם. אבל כשנגשים לתורה, תשכח מזה. הנושא זה לא הכישורים שלך, והנושא זה לא רמת ההצלחה, אחוזי ההצלחות שלך בסוף. זה לא הנושא. זה לא לימוד תורה. כן? פה המהר"ל מנסה לשנות את כל תפיסת העולם ביחס ללימוד תורה. אנחנו עוסקים בדבר השם. אדם קורא שתי מילים בפסוק, הוא לומד תורה. יכול להיות שיבוא הגאון מווילנה ובשתי המילים האלה בפסוק, או מה הוא ימצא שם בשתי המילים האלה, יוצאים מהם הלכות ודרשות ודברים פנימיים, ואנחנו בסך הכל קראנו שתי מילים בתורה. זה לימוד תורה לכל דבר. הביא המהר"ל מדרש, שאפילו אם אדם לומד עם חברותא שלו, ובסוף היום אחד הבין את הסוגיה, הבין את ההלכה, הבין את הנפקא מינות, איך עכשיו צריך להתנהל עם עם הדין הזה, והשני לא הבין. שניהם עמלו, דגלו עליי אהבה. שניהם אהובים עליי באותה מידה אומר הקדוש ברוך הוא. עוד יזר, מוסיף על זה באותו מדרש, אם יושב אדם, עם הארץ. עם הארץ זה אדם שהוא לא יודע לבטא את הדברים בצורה, לקרוא תורה בצורה הכי פשוטה הוא לא יודע לקרוא, והוא משבש מילים בתורה. במקום לקרוא, ואהבת את השם אלוקיך, הוא אומר, ואייבת. ואהבת זה משון איבה, אויב, וההפך מהאהבה. כן? דגלו על האהבה. מה, זה לא כי אמר זה הוא זלזל. הוא בא בכל הרצינות ללמוד תורה, אבל הוא פספס כמה שיעורים בכיתה ב' ג' שם, ויצא לעבוד, והוא לא יודע לקרוא. מה שהוא קורא, הוא רוצה ללמוד תורה. ויוצאים לו דברים משובשים. ודגלו על האהבה, הוא אומר, קדוש ברוך זה לימוד תורה לכל דבר. זה כשאדם לומד לעצמו. כשאדם לומד לעצמו, הוא צריך להשתדל עם הכישרונות שיש לו, כמה שיותר להבין. וזה שהוא לא יבין עד הסוף, או זה שאולי הוא אפילו קצת טועה, בסדר. הוא מנסה למצוא, לעלות על הטעויות שלו, וכן לברר את הדברים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמול. לאמול כל אחד לפי כישרונותיו בדבר השם. לא מבחן התוצאה. לאמול. וגם אם אדם לפעמים אומר משהו בטעות, הבין משהו בטעות, לא הבין את זה לגמרי, בסדר. פעם הבאה שהוא ילמד את זה, הוא יבין את זה קצת יותר, אחרי זה עוד יותר. זה כשאדם לומד לעצמו. אבל לא כל אדם יכול ללמד. ללמד תורה, ללמד הלכה, ללמד את דרכי הפסיקה, ללמד דברים רוחניים, אמוניים, פנימיים, זה דורש אחריות. זה שכשאדם לומד עם עצמו, הוא עלול לטעות, והמדרש אומר, דגלו עליי אהבה, הקדוש ברוך הוא שמח בלימוד תורה הזה, כי אתה עמל בדבר השם. זה מצוין, אבל ללמד לאחרים, אוי ובוי, אתה יכול להטעות אחרים. חכמים יזהרו בדבריכם, כתוב בפרקי אבות. כל מילה מדויקת. לא רק שאתה צריך להגיד את האמת, גם איך אתה מנסח אותה. איך אתה מנסח אותה? נגיד, לפני 500 שנה היה חי רבי יוסף קארו בצפת. הוא כתב את הבית יוסף, ואחרי זה את השולחן ערוך. כן, בעצם אסף את כל שיטות הראשונים המרכזיות, ובעצם פסק את מה שנקרא השולחן ערוך שאנחנו מכירים. השולחן ערוך הוא מדבר על כל ההלכות בתקופה של הבית יוסף. עברו 500 שנה, התפתחו כמה דברים במדע, בחיים המודרניים, איך אנחנו מתייחסים אליהם. היה מין סייעתא דשמיא גדולה, ככה אומרים שרבי יוסף הוא עושה עם הרבה רוח הקודש, הוא כתב את הדברים האלה, שהניסוח, איך הוא ניסח את ההלכה ביחס לשבת, ביחס לקשרות או משהו כזה, איך הניסוח שלו, הוא אי אפשר לטעות בו. אפשר אפילו לדייק בצורה שהוא ניסח כל מיני הלכות שהוא בכלל לכאורה לא חשב עליהן. איך כתוב? אומרים באחרונים, באמת שהיו הרבה יותר ממה שהוא עמל בתורה, עמל וכתב את זה. אבל יצאו לו ניסוחים מדויקים ביותר, שאי אפשר לטעות בהם. ואם יש איזו מילה אחת שיש איזה ספק, אם אפשר לסביר את זה ככה או ככה, תראו כל הנושא כלים על העמוד, הם כבר פותחים מזה כל ההשלכות וכל ההבנות וכל הראיות בעד, ונגיד איך להבין את המילה הזאת בבית יוסף. זה כל כך מדויק. זה האחריות של ללמד תורה. בהלכה ודאי, אם מישהו לא בקיא בהלכה ומעביר שיעור בהלכה, זה ממש יכול לגרום לעשרות אנשים ללכת ובבתים שלהם לעשות טעויות. זה חמור מאוד. וגם בענייני אמונה. ענייני אמונה, ענייני רוחניות, כל דברים כאלה. גם כן, זה צריך להיות ברורים ובהירים ומדויקים. צריך אחריות גדולה מאוד להעביר תורה. זה מה שנמשיך פה עכשיו. אמנם. תראו, אנחנו בעמוד ג' בעמודה השמאלית, באמצע. אמנם לשום דברי תורה לפני זולתו, מה זה לפני זולתו? להעביר תורה לאנשים אחרים, הוא קשה משתי פנים. יש שני מעכבים בדבר. כמו ללמוד תורה לבד, אין עיכוב, לא קשה, אין תירוצים. תלמד עם כישרונותיך, תתאמץ, תברר את האמת, תגלו על האהבה, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר ללמוד תורה, וגם האישיות שלך היא מתעמקת וצומחת מתוך העמל הזה של התורה, גם אם לא דייקת. אבל לשום דברי תורה לפני זולתו, הוא קשה משני פנים. האחד, סיבה הראשונה, המעכב הראשון, כי אם אינו מכוון ההלכה להאיר עיני זולתו, בדבר אמת, אם הוא לא יודע לדייק בהלכה וללמד את זולתו, את התלמידים, דבר אמת, למה לא? אם הדברים לא מדויקים, אל תיגש ללמד. זה נזק. כי תכלית מה שיכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, מה המטרה, מה התכלית שאתה מלמד אותו ומניח עליו תורה? להחכים אותו בדברי אמת ויושר. וזה קשה. דרך האמת, כלומר ההבנה המדויקת שבתורה, רחוק שמי שימצא, קשה מאוד להבין את התורה. מכל שכן בדורות האלו, בזמן המהר"ל, שאבדה חוכמה מבני אדם, כן, ישראל בגלות, והתורה היא לא מתגלה בשלמות. זה דבר ראשון. אתה רוצה ללמד תורה, זה מאוד מאוד דורש הרבה 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 עבודה, הרבה אחריות, כי אם אתה לא מדויק לגמרי באמת של הדברים, אז למה? למה, למה לשבש את התלמידים? זה המעכב הראשון. אולי לא תצליח לכוון לאמת של התורה. שוב, כשאתה לומד לבד, בסדר. כשאתה בא ללמד, לא, שם זה לא בסדר. השני, אף אם הוא מכוון להלכה, מה זה מכוון להלכה? הוא כיוון לדעת חז"ל, הוא כיוון להבנת התורה, הוא מבין את התחום, את הסוגיה, את הנושא ההלכתי, הוא באמת יכול ללמד שיעור מצוין בכשרות, שבת או מה שלא יהיה, הוא מבין את זה לגמרי. טוב, אז מה יכול להיות? מי יודע אם יהיו לרצון עם רעיפיו לזולתו? מי יודע אם אנשים ירצו לקבל את דבריו? לא ירצו לשמוע אותו. כן? טוב, מה הוא השם? הוא השם שיש אנשים שלא רוצים לשמוע, שלא יקמצו לשיעור, שלא יבואו. לא, הם באים והם לא, מתווכחים איתו, הם לא רוצים לקבל את דבריו. למה שאנשים לא רוצים לשמוע את דבריו? למה שאנשים... למה לא לשמוע? מי שרוצה ללמוד תורה, אם לא רוצים ללמוד תורה בכלל, בסדר, הוא רוצה ללמוד תורה, אבל הוא נראה, הוא רואה איזה רב שם, שומע אותו, לא, הוא לא רוצה לשמוע את דבר. למה הוא לא רוצה לשמוע את דבר? סתם מידות רעות של המקשיבים שם בשיעור. קנאה, מה הוא פה, עכשיו הוא הרב פה, מה, אנחנו צריך להקשיב לו וזה. בסדר, מה, זה מונע מצד הרב מלמד תורה? אז יש איזה אחד שניים שלא רוצים לשמוע. לא מוצא חן בהם, לא לרצון את זה. אז מה? זה אמור, זה בעיה אצל הרב או אצל התלמיד? יכול להיות שזה בעיה אצל הרב. כן? כי כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. יש תופעה כזאת שלפעמים לא רוצים לשמוע. למה לא רוצים לשמוע? כי התלמידים לא רוצים לשמוע? לא. עם ישראל יש להם חוש. כשהם רואים שיש חכמים, שהם לא חכמים שלמים, לא רוצים לשמוע את התורה. חכמים שהם לא שלמים, מה הכוונה שהם לא שלמים? בוא לא נגיד הרבה. יש תופעות, נקרא לזה ככה. יש תופעות של מה? של חכמים ש... שמה? לא מתוקנים. נכון. אנשים הולכים אחריהם בטעות לפעמים. הרבה טעויות, הרבה טעויות. יש דברים כזה, יש אווירה חברתית, יש נהירה. כן, יש דברים כזה. זה היה בגלות, היה כל מיני משיחי שקר ודמויות כאלה. כן, אחרי זה עם ישראל פיתח חשדנות יתרה לכל דבר שהוא מחוץ לשולחן ערוך. ובעצם כל העולם הרוחני שלנו הוא משותק. כבר יש לנו, ובגלל שהיו כמה משיחי שקר, אז עם ישראל, ככה הרב קוק כותב במאמרי הראייה, הוא אומר שזה פיתח אצלנו איזה חוש פנימי של, זאת אומרת, כאשר, לא כאשר זהו, לא רוצים שום דבר, לא רוצים שום השפעה רוחנית מאף רב. כן? הוא אומר, הרב, זה גם לא מציאות אידיאלית, שאדם לא רוצה להכיר ולפגוש צדיקים גדולים ולקבל בהם השפעה, כי הם חושדים בכולם שהם משיחי שקר. צריך לשבור את זה, צריך להחזיר לעם ישראל את הרוח, את האמון בצדיקים גדולים. אז בשביל זה הביא את הבעל שם. ככה קופה. שהקדוש ברוך הוא הביא את הבעל שם טוב להפיח רוח חדשה. אבל שזה לא יהיה קיצוני מדי, הרוחניות הזאת, אז הביא גם את הגאון מוילנה. ככה הרב קוק מנתח את הדמויות האלה שהופיעו באותו זמן. כן, הכל לרפא את השבר הזה שהעם ישראל נחווה ונפגע מזה שהוא האמין בכל מיני דמויות. נכון. טוב, אנחנו נגיע לחכמים האלה, אבל מי שעוד הצביע פה, מי שעוד רוצה לשאול שאלה?
כן. אפשר להגיד, נגיד, אם יש
בסופו של דבר, בטווח של זמן, גם הרבה אנשים רוצים להקשיב. כי לעם ישראל יש איזה חוש, יש איזה תלמיד חכם שהוא תובע את האמת, הוא דבק באמת, הוא מכוון השם שמיים, במשך הזמן יש איזה חוש כזה בעם ישראל, שנותנים אמון בגדולים. כן? איך מה?
איך אדם ידע שאם הוא יכול לדעת אותו, כאילו, אם אמרנו שאתה לא יכול לדעת אם אתה יכול לדעת אותו, כאילו, אתה מתכוון, אם אתה מתכוון, אתה לא יכול לדעת אותו.
נכון. אתה צריך שהרב שלך יגיד לך שאתה לומד תורה. כל רב, איך אני יודע שהוא רב שאני יכול לסמוך עליו? מהרב שלו. רב שאין לו רב, בעיה. יש שאלות כאלה. לא, ודאי הוא למד את האנשים תורה.
אבל עד
גיל מסוים, גיל 6. נכון, יש ענקי רוח כאלה, אבל את רואה שהגאון מבין התקבל בכל ישראל במשך מאות שנים, זה גם אומר משהו. גם אומר משהו. זה מה שעם ישראל, עם ישראל לא קיבלו אותו כי הוא יפה. כי הוא היה לו הרצאות מדהימות, הוא היה ספון בתוך החדר שלו, בקושי פגשו אותו, רק התלמידים הקרובים. אבל עם ישראל מקבל אותו, כן. כן. מה זה? זה אנחנו נגיע לזה, שאלה מצוינת, כן.
מה עם רבי עקיבא?
מה איתו? איך? בגלל שהיו לו תלמידים שהם לא היו בסדר, אז איך הוא יכול להמשיך את התורה? זה השאלה? רבי עקיבא היה ראוי לקבל את התורה, כך כתוב בגמרא. אבל משה קדמה. פשוט משה נולד קודם, אז הוא קיבל. תראו מי זה רבי עקיבא בעיני חז"ל. ו... בסדר, זה השאלות, כל השאלות הן נכונות. אנחנו נתחיל להתקדם פה בבירור של זה, העניין הזה של יראת שמיים. כן.
אם אפשר שלאדם רב, כמה רב אין? כאילו נגיד רב שמתייעץ אותו בענייני הלכה או בנושא הזה, ורב שמתייעץ אותו בנושאים האישיים. שזה כאילו מבלבל את האדם שהולך
לכל מיני רבנים שהם שונים. אם יש רב שהוא מדריך אותו בחיים, אבל הרב הזה הוא לא, בוא נגיד, מגדולי הפוסקים בדור. פסיקה, פסק הלכה, אז הוא פוסק. אבל לא לטייל בין רבנים. איזה רב יקל לי את זה, יתיר לי את זה? אני אלך, הרב קוראים לזה, הרב שמייקל? נכון, הרב שמייקל? אז לא, ודאי היום באינטרנט אפשר למצוא כל מיני אדם צריך אדם לדבוק ברבו. לדבוק ברבו זה חלק מהיראת שמיים שלנו. אדם יש לו רב, עושה לך רב זה חלק מהיראת שמיים שלנו. ממש כך. זה לא אני צריך איזה מישהו שידריך. יראת שמיים, אדם שיש לו, שהוא קשור תלמיד חכם אמיתי וגדול, אז זה היראת שמיים שלנו, זה מחזק את היראת שמיים שלו. ושוב, כל רב, מי הרב שלו? יש רב, מי הרב שלו? רב שאין לו רב, זה לא רב. יכול להיות שהוא יודע הרבה תורה, יכול להיות שהוא אדם טוב, יש לו תודות טובות, אבל רב שאין לו רב, שהוא לא חי בתוך תודעה שהוא, יש רבנן ותלמידיון, רבנן ותלמידיון ותלמידי תלמידיון. ככה זה שושלת תורה שבעל פה. כל רב, לא, מישהו יכול לבוא להגיד, תראה, הרמב"ן פסק ככה, רבי יוסף קארו פסק ככה, הגר"א פסק ככה. לי נראה, לאבי נראה אחרת. ואף אחד מהקדמונים לא פסק ככה. זה עובד ככה. יש כללי פסיקה, יש מסורת תורה שבעל פה. האם אתה חלק מהמסורת הזאת או לא? זה רב שאין לו רב. עכשיו זה קשה, למה? כי בעולם בחוץ זה לא ככה. נגיד אם מישהו לומד באיזה פקולטה ל... לא יודע, פקולטה למדעי הלא יודע. והוא עכשיו צריך לכתוב את התזה שלו, הדוקטורט שלו, מה הדוקטורט הכי מושלם שהוא יכול לכתוב? דוקטורט שיפריך את הדוקטורט של המרצה שלו. של הפרופסור, נכון? כמו להוכיח שהפרופסור טעה. זה דוקטורט מושלם, הוא הראה שהוא צריך לגבור על מי שלימד אותו, ולהוכיח שמי שלימד אותו לא יודע, טעה. אותו מה זה לא כך. קודם כל, מה חז"ל אומר? מה חז"ל אומר? אנחנו בטלים לחז"ל. רבנם ותלמידם ותלמידי תמרים, תמיד בטלים לשרשרת הדורות. אם בוא מישהו עכשיו יגיד, אלה שומרים שש שעות בין בשר לחלב, נכון? מי שומר שש שעות? אלה שומרות שלוש שעות, נכון? מי שומרות שלוש שעות? אלה שומרים שעה. יש? הולנדים? הולנד? הולנד שעה. הם יושבים, פזמונים וזה, ואז מוצאים עוגת גבינה אחרי הצ'ונט וזה, חגיגה, משהו משהו. יבוא מישהו ויגיד, המציאו עכשיו חוט דנטלי, מברש שיניים, משחת שיניים, מי פה, אקונומיקה, לא יודע מה, אפשר מיד אחרי הבשר לאכול חלב. כן? הוא יוכיח מדעית, מדעית, אין שום סיכוי שאם אדם ינקה את הפה שלו בצורה כזאת וכזאת, יישאר שם. הרי למה מחכים 6 שעות? זה לא דור, הייתי את הרבנה, 6 שעות, 3 שעות. שמה יש איזשהו משהו בפה שנשאר מהאוף, מהבשר. יבוא מישהו ויגיד, רגע, אבל יש לי פתרון פלא. כן, אדם יעשה, לא יודע, מי פה או זה משהו כזה, וזהו. או יצחצח שיניים, זה פעם, בחזל, לא היה מברשות שיניים, ולא היו חומרים סטרילים, וזה, מה, תאכל זה, תשתה חלב, מיד. הוא יכול להגיד את זה? מדעית זה מוכרח, זה עובד. אין סיכוי שיש בשר בין
השיניים.
רוב האנשים לא מחדשים דברים נגד ההלכה. על מה את מתכוונת? מישהו שהוא פורץ גבול? שהוא עושה, מתיר משהו ש... צריך לחדש בתורה על פי כל מה שיש לנו מסורת חז"ל. כן? חידוש, לפני 100 שנה, חידוש. מה היה חידוש לפני 100 שנה? חשמל ביתי. בהתחלה החשמל זה, שהמציאו את החשמל, זה היה יותר במפעלים, כי זה היה רווחי וכדאי להביא כל מה שצריך בשביל חשמל למפעל, כי זה מאוד רווחי. אבל חשמל ביתי, מה פתאום? זה, להחזיק חשמל זה היה לה הרבה כסף אז, אז זה לא מצדיק, תמשיך בבית, תעבוד עם נרות. לפני 100 שנה, לא באירופה, באסיה, בעיקר באמריקה, התחילו, מזרח תחום בכלל, לקח להם עוד זמן, חשמל ביתי. מה עושים עם זה? מה עושים עם חשמל ביתי? מה עושים עם זה בשבת? מה עושים עם זה ביום טוב? זה נקרא להבעיר אש, או שזה רק זה? מה עושים פה? כן? מה עושים? יושבים, יושב לו יהודי, בן 26-7, בשכונת שערי חסד בירושלים, קוראים לו שלמה זלמן אוירבך, לימים הרב שלמה זלמן אוירבך, שיש ספר כזה, התורה המשמחת, והוא בעצם כל שמירת שבת כהלכתה, זה הכל על בסיס פסקים שלו, כי הרב נוי זה תלמיד שלו, הרב נבן צולק תלמיד שלו, מגדולי הדורות, ממש לא פחות מהרב אלישיב, הרב קניאבסקי, מהחכמי האשכנזים של, לפני 100 שנה, הוא יושב בשער החסד וכותב ספר שנקרא לו מאורי אש. מאורי אש, כוונה סוגיית... ליבון ודיון בסוגיית האלקטריק הביתי. זה הכותרת שם, משהו כזה. זה היה משהו חדש. מה עושים עם זה? הולך לגמרות, הולך לראשונים, הולך לפסקים. מתחיל ללמוד כל סוגיית האש והבישול מכל הצדדים שלה. כי יש פה אש אחרת. זה לא אש מחממת, זה לא אש שורפת. זה איזה משהו, זה זרם בתוך כבל. איך זה? שלושה כרכים. שלושה כרכים על החשמל הביתי. הכל על פי גמרא וראשונים. הוא דייק בתוך חז"ל איך להתייחס לחשמל. אחרי זה הולכים בעקבותיו, שהם פלטות ומיקרוגלים ואינדוקציה, לא? כל זה, הכל יושבים על מה שהוא כתב בגיל 27-8, משהו כזה. הספר הזה הגיע לגלות, ראש הגולה באירופה, קראו לו הרב חיים עוזר גרז'ינסקי, לא יודע איך לבטא את השם, אולי, הרב חיים עוזר, הוא היה כאילו גדול האשכנז אז, הוא כבר היה זקן, מבוגר, והביאו לו את, את הספרון הזה, שלושה כרכים, שאיזה שלמה זלמן אחד בירושלים כתב, והוא קרא את הספר, ואור הוא עיניו. הוא אמר, אור חדש של ציון מאיר. זו תורה גדולה צומחת שם בארץ ישראל. ככה הרב חיים עוזר אמר עליו שלמה זלמן אוירבך, על הספר שלו, על האלקטריק. כן? תקראו סיפורים על הרב שלמה זלמן, זה משהו מיוחד מאוד. לקראת פסח הוא קנה לאשתו מתנה, כתוב שלרגל צריך לקנות מתנה, כתוב בגדים, נעליים, הוא קנה משהו, משהו, משהו חדיש לחלוטין, כן? מקלף. זה היה כאילו לא לכל בית בירושלים היה מקלף, כאילו עובדו עם סכין, אתם מכירים? בסבתא שלכם לא מקלפות עם סכין מאינסטינקט כבר, לא, זה נשאר. אז היה איזה משהו חדש, הוא קנה לאשתו מקלף. זה נשמע כמו משהו כאילו בסטוק, ב6 שקל היום, אבל אז היה משהו מיוחד, זה הרגש המיוחד שהיה לו. טוב, אז אמרנו, אנחנו בסדר, זו סוגיה מאוד גדולה, ולא סתם אמר על פותח איתה. היחס, היחס לתורה, היחס לחכמים, מה זה חכמים? אז בואו נראה פה. אז דבר ראשון, לשום דברי תורה לפני זולתו, שתי בעיות. דבר ראשון, אולי הוא לא ידע לכוון לתורה, כי דברי האמת ודייק בתורה בצורה שלמה זה קשה. מפה בפסקה האמצעית מצד שמאל, באמצע שלה. השני, אף אם הוא מכוון להלכה, מי יודע אם יהיו לרצון עם רעיפים לזולתו? אולי לא רוצים להקשיב לו. ואם לא יהיו לרצון, אם לא רוצים לקבל את דבריו, עדיין לא הועיל דבר. אז מה, זה לא, אין שום תועלת בזה שתלמד שיעור, שתלמד תורה. ואין ספק, כי כל פעולה, כל מעשה, אשר רחוק, כלומר, נדיר, או כמעט בלתי אפשרי, שיגיע הפועל לתכלית כוונתו, מה כוונתך? מה תכלית כוונתך? להעביר תורה. אבל יש פה פעולה של ללמד תורה, ורחוק מאוד, וסביר להניח שזה לא יצליח, אין ראוי שיפעל אותה פעולה, שלא יהיה פעולתו, לריק ולבטלה. הם לא רוצים להקשיב, רק למד. כלומר, למד תורה יש שתי מעקבים. קודם כל חייב לדעת הסוגיה על בוריה, בצורה מדויקת לגמרי, אי אפשר לגמגם. אמרת מילה אחת לא נכונה, יושב יהודי פשוט בשיעור, הרב אמר שכך וכך צריך לעשות. כן? אתה צריך לדקדק מאוד מאוד במילים. אתה יכול להביא לאנשים, לא יודע מה, הדלקת נרות שבת. קודם מדליקים או קודם מברכים? אתם עוד לא מדליקות נרות שבת. נכון, הספרדים יכולים לעשות. לפי אשכנזים. לפי אשכנזים מדליקות, ואחרי זה מברכות. כי אם מברכות, קיבלו עליהן שבת, ועכשיו באות להדליק נר. מה שנקרא, קיבלתי עליי שבת, ועכשיו אני אדליק אש. כן? וזה אשכנזים קודם מדליקות וזה. אתה מבלבל את הדבר הזה. עכשיו, ביום טוב זה לא כך. ביום טוב מעבירים אש. כלומר, יש איזה נר נשמה גלוב, מעבירים אש, אפשר לברך, אפשר לזרק זמן יום, הנר של יום טוב, ואז להעביר אש. כלומר, בין שבת ליום טוב, יש הבדלים. אם הרב שמלמד את זה לא מספיק חד ומדויק, זה שבת, זה יחילול שבת, אסור, קודם מדליקים ואז מברכים, ויום טוב, זה, אם זה אם לא מדויק, לפעמים אנשים בשיעור כזה, חצי מקשיבים, חצי לא מקשיבים, חצי כאילו, עושים את זה תנועה הזאת. הם מתאגים מתחת השולחן. כן? אני מלמד את כמה מקומות, רואים את זה לפעמים. אני לא בודק אם אני עושה את זה. כן, אבל כשיושבים, כששולחן קטן, אז לפעמים סמל. אז זה מאוד מאוד חשוב. אז גם צריך לדייק בדברי תורה, וגם שאנשים ירצו לקבל את דבריך. עכשיו סביר לדבר זה למה שאנשים לא ירצו לקבל את דבריו. למה? הם באו לשיעור, הוא הרב של המקום, של הכנס של הקהילה. למה שלא ירצו לשמול? למה? זה מה שהוא מסביר עכשיו. אבל מי שרצה לשאול, כן.
לא, רק רציתי להגיד שבאמת היום הוא מאוד הלכה מרום שמאל, לא ברור לי, וגם לא זה, כי הרב מאיר את כל הדעות שיש, את כל הלפי, כל הדעה, מה זה, ואני נגיד את זה מה שאירו, לא זה נכתיב.
כן. נכון, נכון. טוב, יש ספרים אבל, יש ספרים. כל אחד עם הזה, יש לו ילקוט יוסף, יש מעט שבת גלחתה, יש הרבה דעות, אבל יש ספרים שהם כן ממקדים. והדבר הזה אשר אמרנו, מה? הדבר הזה שאדם בא ללמד תורה ולא רוצים לקבל את דבריו, כן? זה לא איזה המצאה, זה לא סתם איזה מקרה נדיר. הדבר הזה אשר אמרנו, אף בדורות השלמים, דורות של אנשים גדולים, היה צריך אדם זירוז יתירה שלא יהיה נכשל בזה. מה זה? נכשל במה? נכשל בזה שהוא לא רוצה לשמוע את התורה של חבר שלו, של הרב הזה. למה? אפילו בדורות השלמים, הדורות השלמים זה הדורות של התנאים והאמוראים, אפילו בדורות האלה היה חשש שמא לא תרצה לקבל תורה מהרב. למה? איך יודעים שהיה חשש כזה? נכון, אתם, יש תפילה לכניסה לבית המדרש, יש פה שלט כזה, תפילה בכניסה לבית המדרש. מי תיקן את זה? רבי נחוניה בן הקנה. מה הוא תיקן? יהי רצון שאני אצליח ללמוד תורה, שכל החברים שלי יצליחו ללמוד תורה. יהי רצון שלא אתה, שלא יסמכו בי. מה זאת אומרת יסמכו? יסמכו במה? שלא יסמכו בזה שאני אתאה. זה הלשון. אדם נכנס לתפילה, הלוואי שלא יצחקו עליי. הלוואי שלא אתאה וכולם יצחקו עליי שאני טועה. תחשבו כיתה ב', כולם יושבים, ילד אחד שואל איזו שאלה לגמרי ככה, זה, כולם צוחקים. בסדר? כי תמיד זה בסדר. רבי נחוניה בן הקנה, הוא לא ישב עם חבר'ה מכיתה ב'. זה התנאים, זה המוראים, דורות השלמים, כך הוא קורא להם פה. גם שם עלולים לסמוך בטעות של החבר. זה נוראי. מה זה? זה א' ב' של מידות. זה קנאה, תחרות, אתה שמח בזה שחבר שלך טעה, שהוא בייש את עצמו, שהוא שאל שאלה לא לעניין, שהוא אמר תשובה לא נכונה, איזה מין דבר זה? אבל אם רבי נחוניה בן הקנה תיקן את התפילה הזאת, זה אומר שגם אז היה חשש של קנאה, שנאה, תחרות, הולך ביחד. קנאה ותחרות זה גם שנאה. ואולי קצת נוגע ללא חיבדו זה את זה. מה שחז"ל אומרים, התלמידי רבי עקיבא. לא חיבדו זה את זה. היו בתחרות. הייתה קנאה. מילא גם, זה סוג של שנאה. בוא נראה את זה בפנים. בפרק ב' דברכות, בכניסתו לבית המדרש מתפלל, יהי רצון שלא יקשה בדבר הלכה, ולא אומר על טהור טמא, וישמחו בי חבריי. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם עד כאן. אמנם את התפילה הזאת אפשר להבין בשתי אופנים. אפשר לקרוא את זה, נקרא את זה בפנים לאט לאט. יהי רצון שלא יקשה בדבר הלכה, כלומר שאני לא אתן, שלא אומר על טהור טמא, וישמחו בי חבריי, הם ישמחו שלא טעיתי. אפשר לומר, נכון? ולא ייכשלו חבריי בדבר לך, ואני אשמח בהם שהם לא טעו. זה יותר עדין. אבל לא, אי אפשר לדבר. זה לא כך. שלא ייכשל וישמחו בכישלוני. שלא ייכשלו חבריי ואני אשמח בכישלונם. תציל אותי מזה. תציל אותי מקנאה, שנאה ותחרות בתוך בית המדרש. מה שהוא מסביר. הרי שאף בתלמיד חכם גדול, כן, זה תנאים, המוראים, לב האדם נוטה, טבע האדם, לשמוח, מתי? כאשר ימצא בדברי זולתו חיסרון. יש אחד יושב בשיעור, הוא לא כך הבין את העניינים. הוא חצי בסוגיה. ואז מישהו מרים אצבע ושואל שאלה, מה שנקרא, לגמרי לא בתמונה. כן? כלומר, הוא לגמרי לא הבין. אז זה ששתה כבר הוא מרגיש, הוא לא הבין. הוא מרגיש קצת יותר חכם פתאום ממנו. כי הוא החכים? הוא באמת קנה כל איזה מדרגה של חוכמה? לא. פשוט אנשים שלידו הוכיחו חוסר חוכמה, וביטאו איזה שהם לא מבינים בכלל, אז הוא פתאום מרגיש שהוא יותר חכם. כן? אדם באמת, הוא צריך לא להסתכל מתי אני מרגיש שאני שווה, מתי אני מרגיש שיש לי שלמות, שאני מתקדם. כשאני מתקדם, לא שאני עומד במקום ואחרים הם פחות. אדם צריך להתקדם מעצמו. הוא רוצה להרגיש שלמות אמיתית, פנימית, שהוא עמל בה והתקדם בה. זה שלמות אמיתית. אבל אם הוא לא שם, ואנשים אחרים הם פחות שלמים ממנו, אז הוא כבר מרגיש יותר טוב מכולם. זה סוג של תחרות כזאת. תחרות. זה קצת כמו שיש... אתם אומרים שבבית מדרש זה לא יהיה. אבל בכל מקום אחר זה נמצא. זה נמצא בתחרויות מי יותר ספורטאי, מי יותר בבגרויות, מי התקבלה לתקן היותר זה, מי אחרי זה זה מגיע לפקולטה, מי יוציא את הציונים הכי זה, מי יוציא אותו לקורס זה, מי נתנו לו מלגה לתואר זה, אחרי זה הוא מגיע לבורסה. בורסה זה ממש כך. בורסה, אתם מבינות בבורסה? גם אני לא. אבל נגיד שאני מבין. בורסה זה כל מיני ניירות ערך. לנייר אין ערך. בסדר? זה ביטוי בלוף. ניירות ערך. זה כמו להגיד שחול יש, הוא זהב. לא, הוא חול. זה נייר. כן? מה אפשר לעשות עם נייר? אפשר לחסות כוס. כך כתוב גמרא בשבת. לא, כי אז זה לא מים מגולים, ואז בלילה זה אפשר בבוקר לשתות את זה. כי מים מגולים שהיו חשופים כל הלילה אסור לשתות.
זה אמצעי.
מה? כן, זה כלום, מה זה נייר? אפשר לעשות דו, אפשר לעשות מטוס או משהו.
מה, לא, מה אני אעשה עם שקל?
כן, נכון, אבל הבורסה... הבורסה הרי זה לא משהו ממשי, זה מסחר של מניות, וככל שהמניות שאתה אוחז בהן הן עולות בערכן, אז זה מתורגם לכסף, ממש, כן? אבל אין מצב שכל המניות בבורסה יעלו וכולם ירוויחו. לא, כי זה שהמניה שלך היא שווה יותר, זה תמיד ביחס למניות של חברות אחרות. כלומר, כדי שהמניה שלך תהיה יותר שווה כסף, צריך שמניות אחרות ירדו. כן? זה כמו נדנדה. בסדר? אם יש מניה שעולה, זה אומר שיש מניה שהתרסקה. או ירדה. כן? אז מה תפילתו של סוכן הבורסה בכל בוקר? היא רצון שכולם יתרסקו, שכל המנהלת יפלו, חוץ מהמנהלת שהוא מנהל. כן? זה או אני או הם. בבורסה זה נכון, בכל מקום, בתחרויות ספורט זה נכון, בקידום בכל מיני מקומות עבודה או בצבא, זה הכל נכון. נכנסת לבית המדרש, נכנסת עם זה. אבל פה אתה בצרה גדולה מאוד, כי פה זה בכלל לא מתאים. אני רוצה לגדול בתורה, ואני רוצה שכולם יגדלו בתורה, ואפשר יגדלו בתורה אפילו יותר ממני. זה צריכה להיות, זה צריכה להיות הגישה בלימוד תורה. אבל אנחנו נכנסים עם התחרותיות הרגילה שלנו, שהתחילה בגן, מי קופץ הכי גבוה, מי רץ הכי מהר, מי עושה, לא יודע מה, מה הבנות, מה התחרות ביניהם, מי קופץ את קלאס, לא יודע מה, זה, גומי, לא יודע מה, יש תחרות. נכנסת לבית המדרש, תתאפס. יש מספיק לכולם. כולם יכולים לגדול, וזה לא תמיד, זה לא יהיה מישהו על חשבון מישהו. אבל רבי נחוניה בן הקנה מכיר את טבע בני האדם. כולם רוצים להיות יותר טובים. כולם רוצים לקנות עוד שלמות ועוד תורה ועוד יראת שמיים. הם עלולים לחשוב שאם הוא רוצה יותר, זה אומר שהוא צריך לעקוף אחרים. לכן רבי נחוניה אומר, מתקן תפילה, תיכנסו לבית המדרש ותתפללו שאת כל התחרותיות ואת כל ההבנה של אם אני מצליח, זה אומר שאחרים נכשלים, תשאיר את זה בחוץ. בצבא, באקדמיה, בפקולטה, במקומות עבודה, בבורסה. אל תיכנס עם זה לבית המדרש, כי אם אתה חושב שעם ישראל נכנס לבית המדרש בתחרות אחד עם השני, אז תמיד הרבי עקיבא. כן, לא מכבדים את זה. אני לא רואה אותך, אני חייב לעקוף אותך. אני חייב להיות יותר ממך. בבורסה זה נכון, בבנק זה נכון, בכל התחומים הגשמיים. זה לא חייב להיות ככה, אבל מה לעשות? כן, התחרות בין מפעלים, בין חברות, בין מדינות, כל מיני תחרויות כלכליות, זה אפילו מביא ברכה. תחרות זה טוב, כן. זה איזה מין, זה בעיה מידותית שיכולה להתפתחת אצל תלמידי חכמים.
אבל זה לא כמו שמדברים היום של לראות את האחר, כאילו, זה בתורה.
כן. הם לא חיבדו את התורה.
כן, אנחנו חושבים משהו עם אותו מיטה, שהיה
להם כאילו... מיטת אסכר.
שיש להם
כאילו סיפור
שהם באו
לבקר, עובדי רבי עקיבא? כן, יכול להיות. אני אומרת, יש מעט מאוד על כל כך הרבה תלמידים ומעט מאוד סיפורים עליהם. כתוב שלא כיבדו זה את זה. מה הם לא כיבדו? הם לא כיבדו את התורה שלה. שוב, ככה זה עולה מפה, לא, הוא לא ציין אותם במפורש. יש עוד ביאורים על מה זה שלא כיבדו את זה. כן? יש בחב"ד, יש כל מיני. אני ממשיך את זה עוד קצת פה. הרי שאף בתלמיד, אני בנצא עצמו למטה, אף בתלמיד חכם גדול, לב האדם נוטה לשמוח. מדוע? מתי? כאשר ימצא בדברי סולדו חיסרון, כי הוא הרגיש שהוא עכשיו התקדם. למה? זה נובע מאיזשהו משהו בנפש שהוא דווקא חיובי. הרצון להוסיף שלמות, הרצון להתקדם, זה שאיפה מאוד בריאה. אבל אם נדמה לך שההתקדמות שלך היא בזה שמישהו אחר פחות ממך, אתה בעצם לא התקדמת בכלום. אתה פשוט מרגיש הכי טוב כי כולם פחותים ממך, אבל לא התקדמת בהם. זה הטעות. כי כל אדם בטבעו ששמח בשלמות אשר יש לו על זולתו. כן? כל אדם שמח בזה, כי הוא לא, אם אדם הוא רק מתקדם, אני מתקדם עם עצי, לא מסתכל לו ימינה ולא שמאלה, לא משווה את עצמי להוא, להיא, כמה הוא בתורה, כמה היא במידות, כמה זה, אני רק עם המסלול שלי. אז זהו, זה נקינה, ואדם ממשיך כל הזמן, הוא בוחן את עצמו אל מול עצמו. איפה אני מול עצמי? איפה אני מול הקדוש ברוך הוא? אז הוא בתנועה מתמדת של התקדמות. אבל לפעמים, הוא אומר אותו, איפה אני? אני אסתכל ימין, אסתכל שמאל, אני יותר ממנה, פחות ממנה, אני צריך... כל הזמן, איך אני לעומת האחרים, איך אני נתפס, האם אני נתפס ב... לכולם פה ברור שאני הכי חכם, הכי צדיקה, הכי זה. אם אני יותר מכולם, זהו, אז אני כבר רגוע. אז זה לא טוב. כי זה בעצם מה שמנהל את התנועה שלי קדימה, זה הפזילה. איך אני נראה? איך אני לעומת האחרים? כן? לכך מתפלא שלא ילך אחר טבעו, כי טבע האדם, הוא לשמוח בזה שחבריו נכשלים, לשמח שחברו נכשל בדבר לחד והוא אינו נכשל. כן? נקפוץ לפסקה הבאה. ואם הדבר הוא כך בשלמי המעלה, כן? רבי נחוניה בן הקנה, כמובן לא הוא, אבל בדור שלו, מכל שכן בדור הבלתי שלם. זה הדורות האחרים, דורות שלנו. אשר כל דברי זולתו אינם לו לרצות. הוא לא רוצה לקבל תורה מאחר. כי לא ילמד זכות על האומר, והרי הקושי ללמד תורה משתי פנים. מה שתי הפנים? אדם יטעה בתורה, ויש קינה, שנאה ותחרות, אנשים לא ירצו לשמוע. אז גם אם אני לא יטעה ואני אבין דברי התורה כמו שצריך, מי יודע אם ירצו לקבל את דברי. זה עוד בעיה, זה שתי בעיות. החוכמה שלי היא לא שלמה, כי אני עלול לטעות, והמידות של אנשים הן לא שלמות, הן עלולים לקנא ולהיות עם עין רע, ולא רוצה לקבל דברי התורה. אז שתי בעיות. חוסר הבנת התורה, וקנאה בין אדם לחבר. מה הפתרון? מה הפתרון לחוסר הבנה? תאמול הרבה בתורה! תאמול ותאמול ותאמול, יהיה לך פחות טעויות. אפשר לומר כך. מה הבעיה עם הקנאה? איך נפתור את הקנאה? שיעורי מוסר, שיעורי אמונה, לתקן את המידות, לתקן את הקנאה הזאת. נכון, שני דברים הם עדיין נכונים. צריך לאמול בתורה כדי לצמצם את הטעויות, וצריך כמובן לתקן את המידות, וזהו מידת הקנאה. הבא המהר"ל פה ואומר, לא, ודאי, גם, אבל יש משהו יותר שלו. יש משהו הרבה הרבה יותר. זה שאדם לא מבין את התורה, וזה שאדם יש לו קנאה, כן? זה בגלל שלא מבינים במה יעסקים. עוסקים פה בדבר השם. אם היינו מבינים, בשביל זה כל ספר תפארת ישראל, כל ספר תפארת אורות התורה של הרזיצה, ונתיב התורה של המהר"ל, ופרק ד' בני שחיים של הרב חיים וולוז'ין, ומעלות התורה של רבי אברהם אחי אברה, הרבה ספרים, לא הרבה, אבל נראה לי אמרתי את כולם, נכתבו על מה זה תורה. שמבינים מה זה תורה, באמת, ככל שמעמיקים בעינייה, באורות התורה, במהר"ל, מה זה תורה, כשאתה מבין מה זה התורה, שזה דבר השם, שנפגש פה עם דבר השם, הקנאה היא פשוט תתחיל להתפורר. היא פשוט, אתה יוצא מהבורסה ונכנס יותר ויותר לתוך עולמה של תורה, יותר ויותר אדם הוא קשור לתורה ועמל בתורה ומתמלא בתורה, הקנאה ממנה והלאה. כן, זה תהליך עמוק. אפשר להביא שיעורי מוסר, אל תקנו אחד בשני. זה גם שיעור מוסר שאפשר לתת בבורסה. אבל בתורה יש את הפתרון היותר עמוק. כן? להשתחרר משתי הבעיות. לא תבין לגמרי את התורה ויש קנאה, צריך להכיר מה זה התורה. כשאתה מכיר מה זה התורה ואתה עמל בתורה, יהיו לך פחות טעויות וגם תהיה פחות קנאה. כן? כי כל עם ישראל פה מסתער על התורה. אתה רואה מישהו אחר מתקדם בתורה יותר ממך, קדימה, תדחוף אותו, קדימה, עוף על זה. אנחנו פה מפעל אחד גדול של עם ישראל עם תורתו. זה לא הצלחה אישית שלי, כן? זה לא קריירה פרטנית. לומדי התורה עם חטיבה אחת והם פועלים בשם כל עם ישראל. אתה מתחיל להפנים מה זה התורה, מה התורה משפיעה על כל עם ישראל, מה התורה משפיעה על כל העולם, ומה זה כל אדם שעמל בתורה, אז מה אם הוא מצליח יותר ממך? אתה מביא איזה, אתה מביא איזה ברכה, הוא מביא לך גם ולכל עם ישראל ולכל העולם. אתה מבט הכללי יותר על התורה, יתחיל לשחרר את שתי הקשיים האלה. כן? אבל זה ממשיך בלי נדר בשבוע הבא. בסדר? תודה רבה לכם.